רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, אני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות ושאלות. היום, 195 באוקטובר, ועדיין 133 אנשים חטופים בעזה, הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות, נאחל ונתפלל שיחזרו הביתה במהרה, עד ליל הסדר. בדרך כלל אני אומרת את השידור הבא, עד ליל הסדר. השבוע אנחנו מציינים שנה למותם של הסופר מאיר שלו, זיכרונו לברכה, ובן דודו המשורר יונתן גפן, זיכרונו לברכה. אני חושבת על זה שהם יושבים עכשיו ביחד, מסתכלים עלינו מלמעלה, מעשנים סיגריה, שותים איזה כוסית טובה, ובטח יש להם הרבה מה להגיד על מה שקורה פה. מאיר שלו היה הסופר האהוב עליי. אבל יותר מהספרים שלו, אהבתי לקרוא את הטור השבועי שלו שפורסם כל שבוע בידיעות אחרונות. כל שבוע באופן קבוע הייתי מחכה לקרוא את דעתו על הנעשה פה, מצליף בשפה עשירה ציורית עם המון הומור משולב בסרקזם של לוי. אחד הטורים האהובים עליי התפרסם ב-14 לספטמבר 2018, שבו הוא דן בסוגיה, מה עדיף להיות, ראש לשואלים או זנב לעריות? מאיר שלו מדבר על כך שיש שני תפקידים שאי אפשר לבחור. האם להיות ראש לעריות או זנב לשואלים. לדעתו, אלו תפקידים שבוחרים אותך. ואכן, כולנו מכירים את אלה שהם מנהיגים טבעיים, שנולדים עם קריזמה אישית. והם עושים את זה בקלות נטולת מאמץ. יחד עם זאת, גם מנהיגות אפשר ללמוד. וגם לזנב האחרון יש בחירה. האם לעזוב את המקום הנוח, את המקום הלא נוח והלא מקדם שהוא נמצא, לנו יש זכות הבחירה מה אנחנו רוצים להיות, אריה או שואל. בן אדם הוא לא עץ, הוא יכול לזוז. ומי שרוצה להיות אריה, שיסתובב בחברת אריות, שיתאים את עצמו, שישנה סטנדרטים, שיגדל ויצמח. המדהים בתהליך הזה, שאפשר לעשות אותו לא רק כאנשים פרטיים, אלא בעסק, בפירמה, כחברה אזרחית, כמדינה. ועכשיו מה שנשאר לנו זה לשאול מי אנחנו שואלים או עריות. השירים היום בתוכנית יהיו כמובן של יונתן גפן, והשיר הראשון שנשמע הוא אחד השירים האהובים עליי, שנקרא לוקח את הזמן. לחן ושירה, יצחק לפטר. אני מאוד אוהבת את השיר הזה כי יש שם שורה. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל טיול מאורגן, אבל אני לא נוסע, אני לוקח את הזמן. השיר הזה תמיד מצחיק אותי בגלל שאפשר לומר עליי שאני טיול מאורגן. בגלל זה אני כל הזמן אומרת לכם מילת המפתח, תכנון מראש. אבל לא כולם כמוני, אז לקחת את הזמן זה לא אני, אבל השיר הזה מוקדש לכל מי שכן.
אם אני רואה אישה פנויה, אני שואל אותה מה בנוגע. אם שואלים אותי מה השעה, אז אני טוען שאני לא יודע. אם אני רואה גנב, אני נגנב איתו, ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אם בסיבוב ניגש אליי שוטר, אני מושיט להזיקים את הידיים. אם מתחשק לי לא להיות עצוב, אז אני נוסע לכיוון ירושלים. אם אני רואה חתול, אני לטובתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אני יושב בשקט על ספסל ציבורי, ולא שואל את אף אחד מתי תוריד. נשען על הירח ומביט איך העולם מסתובב כמו תגלית. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל דיון מאורגן, אבל אני לא נוסע, אני לוקח את הזמן, לוקח את הזמן, כן. אפילו לא מתחיל להתווכח. אם מספרים לי שהתחילה מלחמה, אז אני מיד עובר לצד שמנצח. אם אני רואה זקן, אשמע בעצתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אני יושב בשקט על ספסל ציבורי, ולא שואל את אף אחד מתי תורי. נשען על הירח ומביט איך העולם מסתובב כמו תקליט. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל דיון מאורגן, אבל אני לא נוסע, אני לוקח את הזמן, לוקח את הזמן. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל דיון מאורגן, אבל אני לא נוסע, לא נוסע, אני לוקח את הזמן, לוקח את הזמן. כן, תנו לי קצת זמן.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
האורח שלי היום הוא אורן בן דוד. שלום אורן.
היי ענבר.
איך אני שמחה שבאת.
גם אני, תודה רבה שהזמנת אותי.
באהבה. אני אשמח שתציג את עצמך, אתה בטח תעשה את זה יותר טוב ממני.
אני אוהב לעשות את זה בקצרה, אז אני לא יודע מבחינת הזמנים.
יש לנו עד שלוש.
בסדר. אז אני אורן בן דוד, אני ירושלמי, בן 52 תכף, ובמקצוע אני יועץ עסקי, אני מלווה בעלי עסקים, כבר די המון שנים. אני עובד עם כל מיני סוגי עסקים, אבל בעיקר עם יזמים שיש להם אופי קצת יותר חזק לדחוף קדימה ולהזיז דברים, ואני אוהב לפשט את זה. אני חושב שאנחנו נדבר על זה בהמשך.
לגמרי, כן. איך הגעת בכלל להיות יועץ עסקי? לא התחלת בטח כיועץ עסקי.
לא התחלתי בתור יועץ עסקי, אבל כן, מעולם לא הייתי שכיר, הייתי כל הזמן יזם, עצמאי, מאז שאני זוכר את עצמי בערך.
זה היה ברור לך מגיל קטן?
שאני עצמאי, כן, היה מאוד מאוד ברור. כבר בתקופת התיכון ידעתי איפה אני משקיע את האנרגיה ואיפה לא. כן, אהבתי לחוות ולאסוף חוויות ולהתפתח, וידעתי שזה יצדיק את עצמו, וזה מצדיק את עצמו. אני במקום שפחות מחפש עכשיו, פחות באטרף של חופשות וטיולים ומקומות, וזה ביליתי בהמון המון מקומות בעולם.
עשית את זה, אני מבינה, בגיל צעיר.
עשיתי את זה בגיל צעיר, כן, אספתי את כל החוויות, כשכל האנשים הלכו לכיוון של תארים ולימודים ועסקים, אז אני הלכתי לטייל ולחוות ולהכיר אנשים ומקומות, וכשחזרתי, אז ידעתי שזה הולך לכיוון העסקים, פתחתי את העסק הראשון, ומשם הכל היסטוריה.
יש אנשים שהתרמיל שלהם מלא בידע אקדמי, יש אנשים שהתרמיל שלהם מלא בידע אינטלקטואלי, יש כל מיני, או ידע טכנולוגי, ואני מבינה שהתרמיל שלך מלא בכל מיני סוגים של חוויות, איזה ככה חוויה הכי השפיעה עליך בחיים?
אוי, קשה לשים על זה אחד.
יש משהו שמעצב...
אני חושב
שה... אתה יכול לשים שזה היטב, את הפילוסופיית חיים שלך, ש...
אני חושב, אני לא אוהב הרבה לדבר על זה, אבל בתקופת הצבא נפצעתי בלבנון, קיבלתי כדור ביד, אני חושב שזה היה איזשהו שינוי מאוד משמעותי להבין את משמעות החיים, שאנחנו יכולים לתכנן ולתכנן, והכל יכול להיגמר, כן, הכל יכול להיגמר ברגע, והחלטתי כן להקדיש את החיים לחוויות אמיתיות, לא לחוויות... לא לבילויים הזמניים, שזה בסדר, אבל באמת להכיר אנשים, להבין אנשים, ללמוד שפות, ללמוד תרבויות. ואני חושב שזה גם במקצוע, בעיקר מה שאני עושה זה להבין אנשים, להבין איך הם חושבים, איך הם מרגישים, ואז יותר קל לי להיכנס לתהליך חשיבה שלהם ולפרק את זה ולבנות את זה מחדש, לעשות דברים שבסוף זה אנשים. דיברת מקודם על תאגידים ועל חברות ועל מדינות, בסוף זה הכל אנשים.
גם מדינה או חברה או לא משנה מה, זה הכל מורכב מפרטים.
נכון.
את זה, זה בסוף תמיד האנשים.
נכון, זה האנשים וזה המילים. לגמרי. איזה מילים הם משתמשים.
נכון. אז רגע, לפני שאני עוברת נושא, כי אני חייבת למצות את זה, כי אני למשל אחרי הצבא נסעתי ליפן, וזה אני יכולה להגיד לך המדינה שכאילו זה ממש ייצב אותי החוויה הזאת. זה שזה מדינה מיוחדת שהיית בה, שעיצבה אותך, או שאתה מרגיש שכאילו היום בזכות לטוב ולרע, כן? מה שעברת שם זה...
אז אני חושב שזה אוסף של מדינות, אבל בעיקר זה הודו אולי, כי בהודו הייתי כמה פעמים, כן, והייתי המון זמן, זאת אומרת, הפעם הראשונה שהייתי בהודו היה 8 חודשים, ואז חזרתי כל פעם לעוד 3 או 4 חודשים, אז שם הייתי הרבה, אבל זה לא רק, בסוף זה הצטבר, זה כן. גם באירופה וגם באפריקה, וכל מקום שהייתי, אז זה להבין איך האנשים חושבים, איך הם מתנהגים, להכיר, לחוות.
מדהים.
כן.
והיום לקחת בעצם את כל הסל הזה שאתה נושא איתך, ואתה מלווה עסקים.
נכון.
אמרת שאתה מלווה בעיקר יזמים. למה דווקא יזמים?
כי יזם זה מילה מתעתעת, כן? אני הרבה פעמים הגדרתי את עצמי בתור יזם. היום אני יותר חושב שאני פרילנסר. אני לא באמת יזם עם כל המשמעות של יזם. אני לא בונה מערכות לעצמי, אבל אני כן בונה מערכות לאחרים אם הם רוצים. יזם מבחינת האופי, מבחינת הרצון ליצור דברים חדשים, לחדש, לפתח. יזם זה בעצם לקחת, יש מאין, זה לקחת משהו שהוא לא קיים משלב הרעיון או משלב המחשבה, ומשל, ממש לרקום אותו לדברים פיזיים, זה היזמות. וכאלה שיש להם את הדרייב לעשות, אני יודע לפרק להם את זה בצורה נורא נורא פשוטה וכיפית, והם צריכים להיות בדרייב של העשייה.
לא כל עצמאי יכול להיות יזם.
יכול, כל עצמאי יכול להיות יזם, לא כל עצמאי רוצה, לא כל עצמאי יהיה.
מתאים.
אז זה כבר עניין של החלטה ובחירה
אני
שלו.
אני יכולה להחליט שאני, תראה, זה מיינדסט בינינו, בסדר? כדי להיות יזם, זה מה. אז אני היום יכולה להגיד, אוקיי, אני אפתח את המיינדסט, אין לי את זה היום, אבל אני אפתח את המיינדסט הזה.
לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה יכולת. זה לא כישרון. זה, יש הבדל בין כישרון, שכישרון הוא מולד. זאת אומרת, נולדתי עם הכישרון הזה. הדיברת דווקא בטקסט שהקראת על אנשים שנולדו מנהיגים.
נכון.
האם מנהיגות זה כישרון, או שזה כישורים שאפשר לפתח?
אז לפי מה שמאיר שלו אומר, זה כישרון, אבל גם אפשר לפתח את זה.
אז זהו, אז צריך להחליט מה זה גם וגם. אם אפשר לפתח אותו, אז הוא לא כישרון, יש איזושהי נטייה. בסדר, יש לך נטייה, יש לך גנים טובים לזה. אבל אם לא תפתח את זה, לא יקרה מזה כלום. אתה לא תהיה מנהיג מעצמך. לא ייפלו עליך אנשים ויגידו, בוא תנהיג אותנו, בוא, אתה צריך לעשות את הפעולות הנכונות, להגיד את הדברים הנכונים, להיות במקום הנכון. ואז אנשים יבקשו.
זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, יכול להיות שיש לך כישרונות מסוימים, אבל אם אף אחד לא ייקח אותם ולא יפתח לך אותם, ולא כאילו...
מי זה אף אחד הזה? זה אני.
אז זה יכול להיות מורים, וזה יכול להיות הורים בגיל הצעיר, וזה יכול להיות אני בגיל יותר מבוגר.
אני חושב שזה תמיד אני. כי זה לא משנה מה ההורים יעשו, או... זה קצת משנה, זה ייתן תנאים יותר טובים, אבל בסוף בסוף זה צריך להיות אני, כל אחד לעצמו. הוא מחליט את מה הוא רוצה לפתח, מה הוא רוצה ללמוד, איפה הוא רוצה להתחזק. אי אפשר להכריח את זה לאף אחד. יש דברים שצריכים לבוא מבפנים. אומרים תמיד שאנשים אוהבים שינוי, אבל הם לא אוהבים שמשנים אותם. זאת אומרת, אם זה החלטה שלהם לעשות וללמוד ולהתפתח, אז הם יעשו את זה מעולה. אבל אם ננחית עליהם את זה, גם אם אנחנו הורים נהדרים, או יועצים טובים, או לא משנה מה, אנשים נסגרים, ישר זה התנגדות. לא, 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 אל תשנה אותי. טוב לי איפה שאני נמצא.
אנשים לא אוהבים שהשינוי בא מבחוץ. שינוי יכול לבוא רק מבפנים.
נכון. אנחנו יכולים, בכל מיני טריקים וטכניקות, לגרום להם לחשוב שזה בא מהם, או לעזור להם שזה יבוא מהם, לפתח להם את המחשבה, לפתוח להם אופציות. או שזה מגיע מהם, זה בא וזה יקרה.
ובעצם מה שאתה אומר, שדמר יכול לשנות חבובורותיו. כאילו הוא יכול ממש לשנות מישהו, יכול ממש לשנות את האופי שלו, לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, אני היום הזאב. כבשה יכולה להיות זאב? כאילו...
לא, לא, לא. כבשה לא יכולה להיות זאב, כי יש לה את ה... זה כבר ההבדל בין כישורים לכישרון.
אוקיי.
כבשה לא יכולה פתאום לטרוף נמר, אין לה את היכולת הזאת. היא לא נולדה עם השיניים הנכונות והכל. אנחנו מדברים על התנהגות. ברמה של התנהגות, כל אחד יכול לשנות. זה לא יהיה קל, זה תהליך, לפעמים צריך כל החיים להתאמן על זה. אבל צריך להיות במיינדסט הנכון, ובפעולות הנכונות, ואני מזכיר שוב, במקום הנכון.
אתה יודע, יש משהו מאוד מעניין ששמעתי. שאם אתה רוצה להיות מישהו אחר, כאילו, אז אל תתרכז באיך, כי לפעמים אנחנו לא יודעים את האיך, תתרכז במה. מה זאת אומרת? אם אני למשל רוצה להיות, נתת את עצמי כדוגמה, כדי להיות זה. אם אני רוצה להיות בטופ 5 של היועצים הכלכליים בישראל, אז אני... אם אני אשאל מה לעשות, אני לא יודעת, כאילו, מה לעשות, כאילו, איך אני אהפוך לטופ 5, כאילו, מה... לא אצליח בחיים. אבל אם אני אשאל איך... אני אהפוך, מההתחלה. אל תשאל את האיך, תשאל את המה. כי אם אני אשאל איך לעשות את זה, אני לא יודעת איך לעשות את זה, אבל אם אני אשאל מה אני צריכה לעשות, איך הבן אדם חי, איך בן אדם שהוא הטופ 5, מה הסדר יום שלו, איך הוא מתלבש, איך הוא מתנהג, איך, עם איזה אנשים הוא עובד, עם איזה אנשים הוא נמצא, איך הוא מנהל את הפגישות שלו, איך הוא מדבר, איך המיינדסט שלו, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, אם אני יחכה את זה, אני גם יהפוך להיות אחת מהחמש.
או שכן או שלא.
או שלא, אבל כן. לפחות אני אתקדם.
את בטוח תתקדמי. מי אני רוצה להיות, זה משהו שהוא תמידי, כן? כי אני עכשיו משהו, ואני רוצה, אני ממשיך בחיים ובדרך. תמיד אנחנו רוצים להגיע לאנשהו, להתקדם עוד, להשתנות עוד קצת. אני לא סגור על, על, על הגדרה כזאת של אני רוצה להיות בטופ 5 של משהו.
אני יכולה להיות משהו אחר, זה לא משנה.
נכון, נכון, נכון,
דוגמה.
נכון, נכון.
אני רוצה להיות מיליונרית, בסדר? אני רוצה להיות רץ מרתון הכי טוב בעולם, אני רוצה להיות מלכת היופי של העולם. זה לא משנה, אם אני רוצה, מה היא עושה? ולהתחיל לחשוב איך היא חיה, איך היא מתנהגת, מה הסדר היום שלה, ולהתחיל לעשות את זה כך, ואז הפעולות שאני עושה, זה בעצם ככה אני בוראת מציאות.
נכון, נכון, נכון. זה בעצם לקחת מודלים קיימים ולחקות אותם, שזה מעולה, כי לא צריך להמציא כמעט כלום בימינו, הכל כבר קיים, צריך לדעת לבחור את מי למדל, אבל זה שאנחנו ממדלים, זה לא אומר שזה יקרה בצורה מדויקת, אבל זה כן דרך, זה אחלה דרך.
מודלים זה אתה. אתה בונה מודלים.
אני לא בונה מודלים, אני מתאים מודלים, זה ההבדל. כי אני, כמו שאמרתי עכשיו על ההתנהגות, גם בעסקים, אין כמעט מודלים עסקיים חדשים. לפעמים מגיע איזה הברקה חדשה, איזה אובר כזה, או איזה משהו שלא היה קיים, אבל רוב המודלים היו קיימים מאז ומעולם. זה רק להעלות אותם למודעות, שאם עכשיו יש לי עסק, גם אם לא עסק, גם אם אני שכיר. אם אני שכיר, אני עובד במודל עסקי מסוים. זה או שאני מתוגמל על עמלות, או שאני מתוגמל על זמן, בדרך כלל זה על זמן, על שעות, או על, לא משנה מה, אבל יש לי איזשהו מודל. כשעובדים עם יזמים ובעלי עסקים, אז יש להם הרבה יותר בחירה לבחור את המודלים שהם רוצים לעבוד איתם, ואני ממליץ תמיד שיהיה לפחות אחד טוב, אבל כדאי שיהיה יותר מאחד, שיהיה 2, 3, 4 מודלים טובים.
אתה יכול לתת לנו דוגמאות למודלים עסקיים?
כן, אז נתנו קודם כל את הדוגמה של השכיר.
של השכיר.
כן. מודל של, של בעל עסק יכול להיות, אני מוכר שעות, אותו דבר. אתה בא אליי לפגישה, שעה או לקחת.
שעת ייעוץ כזאת וכזאת.
שעת ייעוץ. מודל יכול להיות תהליך תקופתי, בוא אליי לשלושה חודשים, בוא אליי לחצי שנה, ואני מלווה אותך את כל הדרך. מודל, זה, בתוך זה, זה יכול להיות מודל של אחד על אחד, זה יכול להיות אחד על קבוצה, שאני עושה עכשיו מודל עסקי, יכול להיות קורסים. יש עסקים שבנויים על קורסים. כל חודשיים אני פותח קבוצה של 12, 14, 15 אנשים, ואז עוד חודשיים אני פותח עוד אחד. מודל עסקי יכול להיות מועדון לקוחות בתשלום. מודל עסקי יכול להיות מכירה של מוצרים, מודל חנות. יש המון 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 מודלים. צריך לעשות להם התאמות, לכל אחד למה שהוא רוצה.
יש, בעצם לפי מה בוחרים את המודל? לפי הסוג העסק, או לפי סוג הבן אדם, או לפי מה שהוא רוצה להרוויח, או איך אתה בוחר את המודל?
כל התשובות נכונות. אני חושב שזה קודם כל לבן אדם. אני תמיד שואל, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה למכור? איך אתה רוצה לנהל את העסק שלך? כי זה נורא נורא משפיע גם על השיווק, וגם על התמחור, וגם על המיתוג. הכל מושפע מהמודל העסקי, כי אם אני מוכר קורסים, אז אני משווק בצורה מסוימת, ואני יודע שהתזרים שלי עובד בצורה מסוימת, ואני יודע שהתמחור שלי הוא בצורה מסוימת, לעומת אם אני מוכר שעות, או לעומת אם אני מוכר מוצר פיזי. גם חנות זה מודל עסקי, כן? אני, העסק הראשון שלי היה חנות, לא הכרתי משהו אחר, ידעתי, אוקיי, אתה רוצה למכור, שים דברים על המדפים, יבואו אנשים, תמכור להם, שים על זה מחיר, זה המודל העסקי. אבל פתאום גיליתי שיש כל כך הרבה וריאציות אחרות, אפילו להלביש על החנות.
כמו מה?
למשל, חנות יכולה להיות מרכז מודיעין, חנות יכולה להיות, אני מכיר מישהו שיש לו חנות, והוא בעצם סוכנות תיווך קטנה. הוא עשה כל כך הרבה עסקאות נדלן, רק מלשבת על הקופה בחנות שלו, מדהים.
זה מקבול זמן מצוין.
לגמרי, 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 אבל זה לגמרי באופי. זה באופי של הבן אדם, יזם, מושך אליו אנשים מסוימים, על מה הוא מדבר איתם, מה הוא עושה איתם, הוא מחזיק את החנות רק בשביל שיהיה לו עניין עם האנשים.
מגניב. תוך כדי, הוא גם שואב ידע מאנשים, כי כולם באים לדבר איתו.
נכון, נכון, נכון. נכון? זה אפרופו למה הגעתי לייעוץ העסקי, כי אני הייתי יושב במקום הזה של ה... היה לי חנויות בהתחלה, ובתור חנות הייתי יושב על הקופה, נותן שירות לאנשים, וגיליתי שאנשים באים לדבר איתי, ואוהבים לשאול את דעתי ולהתייעץ וכל מיני כאלה, אז וגיליתי שאני אוהב את זה. אמרתי, אם אני אוהב את זה, אז אולי גם נהפוך את זה לקריירה.
מי היה הלקוח הראשון שלך?
הלקוח הראשון שלי היה מישהו שיש לו חנות טבע, באחד העסקים שלי הוא היה לקוח שלי בחנות טבע, הייתי מוכר מוצרים לחנויות טבע וכאלה, ואז הוא אמר, אתה הולך להיות יועץ עסקי, אני רוצה להיות הלקוח הראשון. זה למקבל, לגמרי למקבל. אני חושב שרוב הלקוחות הראשונים שלי בייעוץ העסקי הגיעו מעסקים קודמים שהיו לי.
שהם שמו, שהם כאילו שדיברתם תוך כדי.
כן, בדיוק, בדיוק. ואז שהגדרתי שזה מה שאני עושה ויש לזה תג מחיר, אז אמרו, אני רוצה.
שזה מתקשר למה שאמרת קודם, שבסופו של דבר עסקים עושים עסקים עם אנשים.
נכון, נכון.
וברגע שאתה מכיר את הפרסונה מאחורי העסק, יותר קל לך להתחבר לעסק ו...
אמון. אמון, מערכת יחסים, נכון, נכון. היה לי מאוד קל לבוא ולהגיד להם, זה מה שאני עושה עכשיו. עד עכשיו זה היה בחינם, לא היה לזה הגדרה. עכשיו זה מה שאני הולך לעשות בתור מקצוע, בתור עסק. רוצים להצטרף? הרוב אמרו לא, חלק אמרו כן. ואחד מאלה שאמרו כן, הוא לקוח שלי עד היום.
וואו.
כבר מעל 10 שנים. און אנד אוף בתוך התהליך הזה. מדהים.
איך מפתחים חוסן נפשי כשאומרים לך לא? לשמוע את הלא?
קודם כל צריך להבין מי אומר לא, ומה עומד מאחרי הלא הזה. לא זה מילה שיש בה כל כך הרבה רבדים. לא יכול להיות לא עכשיו.
כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת?
נכון, נכון, נכון. לא זה מילה עם המון 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 פירושים. צריך להבין מי אומר אותה ומתי הוא אומר אותה. האם הוא אומר לא לי? האם הוא אומר לא למוצר שלי? האם הוא אומר לא עכשיו? האם הוא אומר לא למחיר? תלוי למה הוא אומר לא.
איך אתה מוודא את זה?
אני לא, לא, בדרך כלל אני לא מוודא את זה. אני, אם אני, אם כבר הצעתי ומישהו אמר לא, זה שלא. אני אומר, תחזור מתי שזה יהפוך לכן. הווידוי הוא יותר בתהליך של איך תגיע אליי. אם הגעת אליי ועשית את הדרך מספיק זמן לעקוב אחריי, להבין מה אני מציע ומה אני אומר והתחברת לדבר הזה, והחלטת לפנות אליי, אז כמעט ואין לא. זה, הגעת מוכן. אם אמרת לי לא, אז כנראה שהגעת לא מוכן, וזה בסדר מבחינתי.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מאוד רגישה. כי הרבה אנשים מחפשים יועץ, נגיד, יועץ עסקי, יועץ קרקעת המשפחה, דיאטן, קוסמטיקאית, לא משנה מה, איזה סור עצמאי, מאמן כושר, לא משנה מה. חפשים, מבררים, שואלים את החברים, יש להם כבר בפייסבוק שמוצאים היום, שזה בוואטסאפ שואלים את כל הקבוצות. הגיעו ל... הבינו מי הבן אדם, מתקשרים אליו, מנהלים איתו שיחה של 20 דקות, ואז בסוף הם אומרים, טוב, אני אחשוב על זה. איך...
ואז... לא היו באמת מוכנים, אני לא חושב שזה הבעיה של היועץ. זאת אומרת, יכול... אפשר להשתמש בכל מיני מניפולציות...
או שהם אומרים, יקר לי.
נכון, יכול להיות, יכול להיות, אבל יקר לי זה פונקציה של שיווק, כן? כי מה רמת הציפיות? מישהו הגיע אלייך, תלוי מה, איזה דרך הוא עבר. אם הוא ראה פוסט שלך מודעה בפייסבוק, והוא לא שמע עלייך בחיים וכאלה, ויש לו איזשהו סיפור בראש, והוא לא מבין למה לצפות, אז יכול מאוד להיות שהוא יגיד יקר לי. שזה אנחנו רוצים, אני מאוד מאוד מקפיד, גם אצל הלקוחות, לעשות שיווק. שיווק, לבנות מערכת אמון עם לקוחות, שידעו. לאן הם מגיעים, שיעברו את התהליך לפני שהם מגיעים, שיספרו לעצמם כבר סיפור בראש שאני רוצה להגדיר אותו. אני מגדיר איזה סיפור אני רוצה שהם יספרו לעצמם בראש. זה לא תמיד עובד, אבל לפחות אם לוקחים את זה לעולם שלך, שיהיה תכנון, לתכנן מה אני רוצה, איך אני רוצה להתאפס בחוץ, מי אני רוצה למשוך אליי, איזה לקוחות אני רוצה למגנט אליי, באיזה רמת בשלות הם יגיעו, ואז אני הרבה יותר בשליטה על מי יגיד כן ומי יגיד לא, ואני גם אשאיר לעצמי את האופציה להגיד להם לא, כי יכול להיות שהם לא מתאימים. אם מגיע אליי מישהו ועשינו שיחה ולא נוצר איזשהו חיבור, או לדעתי הוא לא מתאים או לא בא לי לעבוד איתו, הוא לא יקבל הצעה בסוף השיחה.
זאת אומרת, אני צריכה להקשיב אם אתה נותן לי בסוף הצעה או לא.
זה נורא נורא פשוט, כן, אם לא הצעתי לך, יכול להיות שתגידי, טוב, לא יודע, אני החלטתי שאני לא רוצה אותו, כן? כי את לא רצית אותי, אבל יכול מאוד להיות שלשם אני הובלתי, כי אמרתי, לא בא לי לעבוד איתך, אני לא אציע לך כלום, אני אגיד תודה רבה, אני אהיה בקשר, שבת שלום,
כן. כאלה. האמת שהשבוע היה לי כזאת שיחה, שהרגשתי שאני, אם הלקוח הזה יבוא לעבוד איתי, כאילו אנרגטית, אני כבר מהשיחה הראשונית הבנתי, שזה לא אנרגיה שאני...
הצעת לו בסוף?
לא, הצעתי לו קולגה שלי.
אוקיי, מעולה. איזה כיף זה שיש את היכולת הזאת.
אמרתי לו, תקשיב, היא הרבה יותר מתאימה לך, תלך אליה, ושנינו היינו מרוצים. שלושתנו, גם הקולגה, גם הוא, גם אני.
מעולה, מעולה. יכול להיות שהוא לא בן אדם רע, הוא פשוט לא מתאים
לך. לא, לי הוא לא, זה היה ברור לי שאני, עם אחד כזה הוא שואב אנרגיה בשבילי, לא עשה לי טוב. ולפעמים אתה גם צריך לדעת איפה הגבולות שלך, איפה הגבולות שלך עוברים.
נכון, זה גם כן עניין של אימון וניסיון. אני בטוח שלפני 10 שנים כשהתחלת, היית עלולה לקחת אותו ולטעות.
נכון, נכון, כן. קודם כל התחלתי לפני 5 שנים, לא לפני 10 שנים, אבל בהחלט, כן, כן. אתה יודע, היום אני מלמדת יועצים, אנשים להיות יועצים, ואני בעבר הייתי נלחמת על כל הכוח. כי ידעתי שמי שיעשה ייעוץ כלכלי, זה משנה חיים. זה תהליך משנה חיים.
גם אם הוא לא רוצה באמת?
אז הייתי נלחמת להסביר לו כמה שהוא, כמה, והייתי גוררת אותו על הגב שלי, והיום אני אומרת להם, אתם לא יכולים לקחת את אף אחד על הגב. ולכן, מי שאומר לי לא, אני אומרת לו, שחררת. כמו שאתה אומר, כשיגידו כן, יבואו. אני לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא, אי אפשר לקחת את אף אחד שהוא לא רוצה על הגב.
אני אגיד לך מה מצחיק בכל הדבר הזה, את כבר חווית את זה על עצמך, את מלמדת את זה אחרים, הם עדיין יצטרכו לעשות את הדרך.
לא, זה ברור.
הם עדיין יקחו לקוחות לא טובים
בהתחלה. אין מורה טוב יותר מהניסיון האישי שלך ומהכישלון האישי שלך וממה שאתה עובר. הכל בסדר, אתה מנסה לקצר תהליכים, שאולי הם יזכרו יום אחד שאם יהיה לקוח שהם לא אוהבים, שלא עושה את מה שהם אומרים, שזה לא הם, זה הוא, ויש איזה גבול שאתה צריך לשחרר את הלקוח, לפטר אותו, מה שנקרא. לדעת לפטר לקוחות לא טובים לך.
נכון. זה עוד יותר קל אם מראש לא מביאים אותם.
זה נכון.
כי גם לפטר זה דורש הרבה אנרגיה.
כן.
אני אומר, לנהל את האנרגיה נכון, לא לבזבז אנרגיה על שטויות.
זאת אומרת, אתה אומר מראש, לא להיכנס לבעיה.
נכון. לפעמים זה קורה, אבל בדרך כלל, בסינון נכון, בשיווק נכון, בתהליך מחירה נכון, יש מינימום תקלות כאלה.
מהמם. אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נמשיך.
בגן יש לה עיניים הכי יפות בגן וצמה הכי יפה בגן ופה הכי יפה בגן וכמה שמביטים ביותר רואים שאין מה לדבר והיא הילדה הכי יפה יפה בגן כשהיא מחייכת גם אני מחייכת וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן לא 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 יפה בגן יש לה עיניים הכי יפות בגן וצמה הכי יפה בגן ופה הכי יפה בגן וכמה שמביטים ביותר רואים שאין מה לדבר והיא הילדה הכי יפה יפה בגן כשהיא מחייכת גם אני מחייכת וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה שאת הילדה הכי יפה בגן שמביטים ביותר רואים שאין מה לדבר והיא הילדה הכי יפה יפה בגן
סקיני מינוס לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
רציתי לשאול אותך אם כל מה שדיברנו עכשיו גם משפיע, אל תמחו. זאת אומרת, אם אני גם לפעמים יכולה מהפח, מכל מיני חששות שלא יבואו לקוחות, לתמחר נמוך מדי את עצמי. ואז גם אני מושכת לקוחות האמת, בטח אתה הולך להגיד לי כבר, תוך כדי השאלה, הבנתי כבר מה אתה הולך להגיד לי, אבל הרמתי לך להנחתה, אז תגיד את זה.
כן, תמחור. אז קודם כל, תמחור זה סיפור, כן?
כן.
ותמחור זה סיפור פעמיים. אחד, זה סיפור שהלקוח צריך לספר לעצמו, של מה הוא קנה, ושתיים, זה סיפור שאני מספר לעצמי, מה אני מציע ומה זה שווה. אז כדי לתמחר נכון, אני צריך לבנות את הסיפור נכון, גם בעיניים שלי וגם בעיניים של הלקוח. נמוך מדי או גבוה מדי, זה כבר כל אחד לעצמו. אני תמיד שואל, בכמה אתה רוצה למכור? כן? אם יש לך איזשהו מוצר או שירות מסוים. בוא נתחיל מזה, כמה אתה רוצה להרוויח? צריך לראות, אם אנחנו מחברים את זה למודל עסקי, אז בעצם במודל העסקי שואלים, כמה אתה רוצה להרוויח? בוא נראה אם המודל העסקי הזה תומך בזה. אם אתה אומר לי, אני רוצה למכור לפי שעות, ואני רוצה להרוויח 100,000 שקל בחודש, אז פר שעה שאתה גובה, היא צריכה להתכנס בסוף ל-100,000 שקל בחודש. בדרך כלל אין דברים כאלה, אלא אם כן זה עורך דין צמרת שגובה כמה אלפי שקלים לשעת ייעוץ. אבל בדרך כלל, באנשים שנותנים שירות, הם גובים פר שעה, אז לוקחים 200 שקל, 300, 500, 1,000, זה לא מתכנס למספרים גדולים.
ואז מגיעים לכללת הקליניקה המלאה.
נכון, 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 נכון.
זה צריך למצוא מודל אחר.
כן. אבל אם אנחנו בכלל מדברים על תמחור, אז בדרך כלל, איך אנשים ניגשים לתמחור? עכשיו, יצאתי עם עסק חדש, עם מוצר חדש, עם שירות חדש, ואני אומר, אוקיי, בכמה לתמחר? באוטומט, מה שאנשים עושים, הולכים להסתכל בחוץ. אוקיי, בוא נראה אנשים שמוכרים משהו שהוא דומה לשלי, מה המחיר הכי גבוה, מה המחיר הכי נמוך, ובוא נעשה ממוצע באמצע. אני לא רוצה להיות יקר מדי, אני לא רוצה להיות זול מדי. ואז אוטומטית המחיר שלי הוא ממוצע. ואם המחיר שלי ממוצע, אז הרבה פעמים גם השירות שלי ממוצע. וממוצע זה שם נרדף לבינוני. אם אני מוכר במחיר בינוני, אז כנראה שגם השירות שלי בינוני, ואני רוצה להתאים אותו לכולם. זה הכל סביב אותו סיפור, כן? יש כל כך הרבה רבדים לתמחור הזה ולסיפור הזה, שזה לא סתם מספר, זה מספר עם עוצמה.
אתה, כשאתה אומר בינוני, זה מביא לי קונוטציה. לי יש בעיה שבגיעים אליי הרבה עצמאים, שאני רואה שהם כאילו, יש להם איזושהי תקרה שהם שמו להם לעצמם בראש להכנסה. ואני כל הזמן אומרת, זה הבינוניות בעצם בעיניי. כי אם אתה כעצמאי, ואתה בא על עסק, אתה א' צריך להתייחס לעצמך כמנכ״ל. אתה עכשיו מנכ״ל של קונצרן. אתה לא עצמאי. אתה מנכ״ל. אתה צריך להתייחס לעצמך כעסק שצריך להרוויח. ואתה צריך בשביל זה לנהל, אפרופו, כמו מנכ״ל. ואם היית מנכ״ל עכשיו של חברה, איך היית מנהל את העסק שלך? והיה לך, והיית מקדיש שעות, לא רק לטפל או לעשות את מה שאתה עושה כעצמאי, אלא היית מקדיש שעות בשביל לטפל בעסק. כי זה מה שעושה מנכ״ל בסופו של דבר, ויש לו עובדים שהם אלה שעושים את העבודה. ואם אתה מנכ״ל, אז אתה רוצה שעסק יביא 50,000 שקל הביתה, ולא 10,000, כי אם אתה רוצה 10,000 שקל, סליחה, בלי להעליב, לך תהיה שכיר, בחיית, עזוב. זה כזה בוג'רס להיות עצמאי, זה להתעסק עם מיסים, ולהתעסק עם לקוחות, ולהתעסק עם ספקים, וכזה כל כך בכאב ראש. לך תהיה שכיר, נגמר סיפור. אז אתה חייב לרצות איזשהו דרייב, והבינוניות בעיניי היא הדבר הזה שאתה שם תקרה.
אני חושב שלכל אחד יש איזושהי תקרה. התקרה היא בתודעה, כן?
כן,
בסדר. יכול להיות שהתקרה היא 50 מיליון שקל, אבל היא עדיין תקרה.
בסדר, אבל יש תקרה של...
כן, יש תקרה גבוהה. יש תקרה
של 3 מטר דירה בתל אביב.
נכון, אבל זה בסדר שיש תקרה, וכל פעם פורצים אותה עוד קצת ועוד קצת.
הכוונה לא תקרה שהיא נמוכה מדי.
נכון, נכון.
זאת הכוונה שלי.
נכון. וגם שם, מה עושים רוב העצמאים? הם אומרים, אוקיי, סביבי יש מלא עצמאים שמרוויחים 10,000 שקל, אז כנראה שזה בסדר. יש גם יותר גרועים, יש גאלה שמרוויחים 5,000, אז אולי אני איפשהו במקום טוב באמצע. יש את השכר החציוני הזה. אני בחציוני, אז אני בסדר, אני באמצע.
אז מה צריך לעשות בעצם?
לא צריך לעשות כלום. צריך לרצות משהו אחר, אם מישהו רוצה משהו אחר.
זאת אומרת, להגיד, אני בעצם לא במשחק, אני בונה לעצמי אוקיינוס אחר.
נכון, אם אני רוצה משהו אחר, אז אני אפעל אחרת, אז אני אקבל השראה ממקומות אחרים, אני אלמד דברים אחרים, אני אפתח מודלים אחרים, אבל הכל יושב על מה אני רוצה. אני לא חושב שזה לא בסדר שאנשים רוצים להיות בינוניים. רוב האנשים בינוניים. רוב האנשים מסתפקים במועט, וכאילו הם מסתפקים במועט, אבל הם גם מתלוננים וסובלים עם זה, אז הם לא באמת מבסוטים. אם אתה רוצה להסתפק במועט, תהיה מבסוט מזה, תגיד, אוקיי, זה מה שבחרתי, זה מה שאני רוצה, מזה אני באמת מאושר, אז אין לי בעיה עם זה. אבל להגיד שאתה מסתפק ולהמשיך להתלונן, זה לא. לא אצלי לפחות.
אני רוצה רגע לשאול אותך משהו, כי אתה יש לך פילוסופיות, כמו שאני כבר מבינה, ואתה פורס אותה פה, פילוסופיה עסקית מאוד מאוד סדורה. אבל עברנו המון דברים בארבע שנים האחרונות. עברנו קורונה, ועברנו מלחמה מאוד קשה. והשאלה אם זה, ועברנו עוד כמה דברים קטנים באמצע שאני לא מזכירה בכלל. אבל השאלה אם זה באמת שינה אצלך משהו ברמה הפילוסופית שהשפיעה על איך שאתה מלווה אנשים.
כמובן שזה השפיע. העסק שלי מאוד מאוד גדל והתפתח בחמש שנים האחרונות, דווקא בתוך כל הצרות והבעיות האלה, וזה גם הפך אותו להרבה יותר גלובלי. אני עד לפני חמש שנים, הליווי העסקי היה פגישות פיזיות, אחת לשבוע, עבדתי עם ירושלמים בלבד, שהיו מגיעים לפגישה פיזית, ואז גיליתי שזה בעצם לא מספיק טוב, לא להם ולא לי, ואפשר לעשות משהו אחר. והיום, חוץ מלקוח אחד ירושלמי שיש לי, כל השאר הם לא ירושלמים, ואפילו לא כולם בארץ.
מנפלאות הזום.
לגמרי, לגמרי. זום זה עוד כאילו שדרוג של הדבר הזה. אני עובד לפעמים בשיחות טלפון ווואטסאפ, וזה מעל ומעבר.
מדהים.
כן.
תקשיב, אחד הדברים הכי מדהימים שקרו זה הזום. אבל יש איזה משהו שזה השפיע, תראה, זה דברים ש... אני חושבת גם המלחמה וגם הקורונה, זה שתי תקופות שפתאום בבת אחת היינו בבית. ופתאום בבת אחת אתה לא יכול ללכת לעבוד. גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול לצאת מהבית לעבוד.
אני גם לפני זה לא יצאתי, אז זה בסדר.
לא, אתה כן, אבל העסקים שאתה מלווה, זו שאלה אם כאילו, אתה יודע, פתאום בבת אחת, אין לך, הכל נעצר, אין לך הכנסה.
נכון, עשינו התאמות. צריך חייב לעשות התאמות.
כאילו, נגיד אחד הדברים שאני הבנתי, שחייבים, חייבים, חייבים לדאוג שהעסקים שאני עובד איתם, שיהיה להם קרן חירום. למשל, כי אתה לא יודע מתי זה ייפול עליך, שעוד פעם לא יהיה הכנסה. אז השאלה, איך זה, אם יש משהו שזה השפיע עליך במודל העסקי, שאתה מלווה עם אנשים, שאתה ממליץ להם לעשות היום בעקבות הדברים האלה, החוסר ודאות הזה.
לא, מה שאת מדברת על השקעות וקרן ביטחון, אז זה צריך לעשות בלי קשר.
בלי קשר.
אי אפשר לדעת מתי.
אז ברמה העסקית, איך אני מגינה על עצמי?
עם שילוב של כמה מודלים עסקיים.
הבנתי.
כן, שאחד תומך בשני, שאם אחד לא עובד, אז אחר כן יכול לעבוד. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. ואז בהתאם למודל העסקי גם משתנה צורת ההגשה. כי אם פעם הייתי צריך לעשות פגישות פיזיות, והיום אני יכול לנהל פגישות בטלפון או בזום, אז משהו במודל העסקי השתנה, ואז אפשר להמשיך לעבוד. יש לי לקוח שהוא יועד זוגי, שגם כן אמר, אני חייב פגישות פיזיות וזה וזה. התהליך מאוד קשוח להסביר לו שאפשר לעשות את זה גם בזום, ובהתחלה אמר לא, ואי אפשר, ומדי פעם עשה כן וזה. היום חצי-חצי. חצי באים להיפגש, חצי עושים בזום, פתאום לקוחות מחול. דברים נפתחים. אפשר לשנות.
רק צריך לשנות פה את
נכון, נכון. צריך לשנות פה, וצריך שהשוק גם ישנה את דעתו, וזה מה שאת אמרת, מבחינת הקורונה והזום, השוק היה מוכן.
השוק היה מוכן לשינוי, כי לפני זה היה מאוד קשה.
נכון, נכון.
זה היה כמעט בלתי אפשרי לבקש מאנשים פגישות בסקייפ, אז זה היה סקייפ.
נכון.
אבל ברגע ש נפתח, פתאום התרגלנו לזה.
נפתח העולם. נפתח העולם. גלובליים, כן. ואז אפשר גם לשווק לכל העולם, ולדבר עם כל העולם, ולתת שירות לכל מקום. אפילו מוצרים פיזיים. טוב, מוצרים פיזיים, יש כל מיני הגבלות עכשיו.
כן.
חוטים בתימן וכל מיני כאלה.
נכון.
אבל עדיין זה עובד. דברים עובדים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני עוקבת אחריך בפייסבוק. ואני ממליצה גם לכם. ואתה הרבה פעמים שואל, מאתגר את ה... יש לך תמיד את השאלות המאתגרות האלה, שאתה שואל את הקהל שלך. כאילו, אתה תמיד שואל שאלות פתוחות, שגורמות לקהל לחשוב. ורציתי לשאול אותך, כאילו, אתה... כאילו, איך התחלת בזה, ולמה אתה... ומה זה נותן?
אני לא זוכר איך התחלתי, כי אני עושה את זה כבר המון
המון שנים. המון זמן אתה עושה את זה, כן.
אבל זה קצת מתחבר למה שדיברנו מקודם. זאת אומרת, אם אני אתן את התשובה, זה בדרך כלל לא עושה כלום לאף אחד. לפעמים אומרים, וואו, זה משפט יפה, זה תובנה וזה... אבל אם זה מגיע בתור שאלה, ואני צריך לחשוב עליה לבד, גם אם הגבתי או לא הגבתי, זה פתאום מעורר לי את המחשבה, והתובנה שאני אגיע אליה היא שלי, ואז אני אעשה איתה משהו.
לפעמים שאתה שואל שאלות, אתה בעצמך מקבל איזושהי תובנה אחרת?
לגמרי. כשאני רוצה לשאול שאלה, בדרך כלל יש לי איזושהי תובנה בראש, או איזשהו משפט, או איזשהו משהו, והרבה פעמים אני בוחר לא להגיד את המשפט, אלא לשאול את זה בתור שאלה, וכל אחד ייקח את זה לאן שהוא לוקח. הרבה פעמים התובנות הן מתחדדות תוך כדי התגובות של האנשים, ולפעמים התובנה היא שאנשים לא הבינו מה רציתי, וזה בסדר, אז אני עובר הלאה לשאלה הבאה. לא תמיד מבינים, וזה בסדר. ולא תמיד גם שואלים.
אז אתה בעד, כאילו, גמישות מחשבתית. זאת אומרת, אתה לא מקובע בקטע הזה שצריך, שיש רק one way.
כאילו, לא, ברור שלא.
אפשר לשנות תוך כדי.
לגמרי. זה מהות החיים. אנחנו כל הזמן משתנים, וגם אם באתי עם איזשהו רעיון בהתחלה, ולמדתי תוך כדי דברים אחרים, אני מקבל את זה באהבה.
יש לך ספר שנקרא אלמנט ההצלחה העסקי.
נכון.
שכתבת. אתה יכול לספר לנו קצת על הספר?
כן. אז הספר הזה יצא לאור, לדעתי, כבר לפני 3 או 4 שנים. לקח לי כמה שנים טובות לכתוב אותו, ובעצם מה שעשיתי שם זה לרכז את חמש שנות ניסיון הראשונות שלי בייעוץ עסקי, ואולי עוד 10 או 15 שנים של הניסיון העסקי תוך כדי החיים, והחלטתי פשוט לעשות, לרכז את זה בתור ספר אחד שנותן איזשהו בסיס ליזמים ובעלי עסקים, שאיכשהו יצא שרובו הוא מנטלי, בעצם התנהגותי ומחשבתי, ויש בו גם חלקים פרקטיים, אני נוגע ממש בשיווק ותמחור ותהליכי מכירה והתנגדויות והכל, אבל זה קודם כל יושב על הדברים היותר מהותיים, של מה אתה רוצה ומה החזון שלך ואיזה אמונות יש לך וכל הדברים האלה, לבנות את הרעיון ורק אחרי זה בעצם לעבור לפרקטיקה.
בעצם מה שאתה אומר, שימו ווייז. אתה לא יוצא לדרך בלי שאתה יודע לאן אתה רוצה להגיע ומה החזון שלך ומה התמונה המנצחת שלך ומה המטרות שלך.
כן, אני אומר, אבל זה לא חייב להיות מדויק לפרטי פרטים, אבל צריכה להיות איזושהי תמונה, ואז אני יודע אם אני בדרך לשם או לא בדרך לשם, אם אני בהתפתחות או שאני ברגרסיה.
ומה קורה אם פתאום צריך לעשות כיוון מסלול מחדש?
אז עושים.
כאילו, יש גמישות בתהליך.
ברור. כי בעצם כל יום שעובר וספגתי עוד משהו ולמדתי עוד משהו, אז אני שראה את התמונה אתמול הוא לא אני של היום, הוא התפתח. וזה בסדר לשנות. הרבה פעמים דברים נשארים כי הם מספיק חזקים ומוטמעים, ונרוץ איתם שנים קדימה, ולפעמים יש תובנות שמגיעות בדרך, ופתאום משנים את ההתנהגות לגמרי. וזה בסדר.
זאת אומרת, כאילו, זה בסדר מבחינתך לעשות שינוי מסלול מחדש ו...
כן.
כאילו, אם אני יצאתי היום לדרך והחלטתי שמה שמתאים לי זה מודל עסקי מסוים, ולעשות את זה בדרך מסוימת, אתה אומר, מותר לעצור כל איזו תקופה מסוימת, לבחון את הדברים מחדש, ואם צריך להתחיל מחדש.
כן, אבל מה זה להתחיל מחדש? זה אף פעם לא להתחיל מאפס. זה אף פעם לא להתחיל מאפס, כי זה לא לזרוק את כל מה שעשינו עד עכשיו. בדיוק כמו הדוגמה שנתתי לך עם העסק שהיה לי לפני הייעוץ העסקי, אז הוא כאילו לא קשור בכלל, אבל הוא היה הבסיס שלי להתחיל את הייעוץ העסקי, כי היה לי כבר לקוחות, היה לי כבר אנשים שאני מכיר. אנחנו תמיד באים עם המטענים.
עם עוד שכבה,
כן, ולנצל את זה. אנחנו אף פעם לא מתחילים מאפס. גם ברמת הקשרים האישיים שאנחנו בונים, גם מבחינת הידע, גם מבחינת כלים פרקטיים. עכשיו, אם עושים שינוי, כשעושים אותו ממקום אחר, ממקום הרבה יותר בוגר ומנוסה, ובדרך כלל עם קצת פחות סיכונים, ככל שאנחנו כבר מתבגרים ומתנסים, אנחנו לא רוצים לעשות דברים של הכל או כלום. זאת אומרת, כשאנחנו צעירים, אנחנו אומרים, יאללה, הכל או כלום, בוא ננסה, שים שם את הכל. בגיל קצת יותר מבוגר, זה לא חייב להיות הכל או כלום. בוא, תוריד טיפה את, את הסיכון, תעשה דברים שאתה יודע מה אתה כבר מסוגל. שאם כבר יצאת לדרך, אם החלטת עכשיו לעשות שינוי מסלול מחדש, אתה צריך כבר להבין מה זה אומר, מה זה ידרוש ממך, כמה זמן זה ייקח, אולי תהיה איזושהי תקופה בלי הכנסה, יהיה לך קצת יותר קשה, עד שתבנה, עד שהכל, קח את זה בחשבון, תבוא ממקום מושכל, החלטת שכן, תעשה באהבה.
ומה קורה אם אני יוצאת לדרך ולא מצליח? בניתי, עשיתי את כל, את כל ההכנה שדיברת עליה, בניתי מטרות ובניתי חזון והבנתי מה אני רוצה, וזה לא מצליח.
מה קורה? אז מה האפשרויות? צריך להבין מה האפשרויות.
אז לעשות...
להגיד, טוב, לא מצליח, אני לא עושה?
אז לא, אז לעשות cut losses מתישהו? מתי אני עושה את הקאט לוס?
זו שאלה שאי אפשר לענות עליה.
לעשות בכלל את הקאט, או ללכת להמשיך, אתה יודע, אומרים שאתה לא יודע מתי, כמו הסיפור הזה עם האיש שהלך לחצוב את היעלום, וברגע, הוא עזב דקה לפני שהוא מצא את היעלום.
נכון, זה סיפור חמוד, אבל אני לא יודע כמה הוא מחובר למציאות, כי בתמונות זה נראה יפה ששנייה לפני היעלום, אבל אי אפשר לדעת מתי יגיע היעלום, ומה קורה בדרך, ואת כל זה צריך לתכנן טיפה מראש, ולהחליט, יצאתי לדרך, אני אעשה את זה עד שזה יצליח. אבל תעשה את זה מחושב. תבין לאן אתה הולך, ותבין מה זה אומר.
תתכנן מראש גם מתי אתה עושה, מתי אתה עוצר, ויכול להיות שאתה עושה
את הכיוון מסלול חדש. נכון, כדאי לעצור מאוד מאוד מהר בהתחלה. זאת אומרת, אם מתחילים משהו ורואים שזה לא מה שדמיינת, תצרי את זה מהר. אל תחכי יותר מדי זמן, כי אז יש עלות שקועה בדברים. ברגע שנכנסים לעלות שקועה, אז אומרים, אוי, כבר השקעתי כל כך הרבה, עכשיו אני אעזוב? זה לא באמת רלוונטי. תחתוך מתי שאתה חושב שזה לא מתאים יותר, אבל כך בחשבון מלכתחילה, לפני שיצאת לדרך, מה זה אומר? למשל, לא יודע, אנשים רוצים ללכת ללמוד רפואה. יודעים מראש שזה לוקח 7 שנים. אתה לא יכול לעשות שנתיים ולהגיד, טוב, אני אפסיק, לא ידעתי שזה יהיה כזה ארוך. יודעים שזה לוקח 7 שנים, אתה לא רוצה, אתה לא מוכן לשלם את המחיר, את 7 שנים האלה, אל תלך ללמוד רפואה. אבל אם אתה כבר החלטת שכן, לך עם זה עד הסוף.
לגמרי. אז אפרופו הסוף, הגענו לסוף.
וואו, זה ריז.
לסיום, תן לנו ככה טיפ זהב שלך, שאם אנחנו מחר רוצים לפתוח עסק, תן לנו ככה את הטיפ הזהב שלך, איך אנחנו, איך הכי טוב לעשות את זה.
להבין מה רוצים לעשות, מי רוצים להיות בעיקר, כי בסוף בסוף זה מי. אם אני הולך לעשות משהו, אז זה יהפוך אותי למשהו. אני רוצה להבין מי אני רוצה להיות בתוך הדבר הזה. כמו שאמרת מקודם, אם אני רוצה להיות המנכ״ל, אני רוצה להיות העצמאי, אני רוצה להיות היזם, מי אני רוצה להיות, ומה זה ידרוש ממני, מה תהיה ההתנהגות שלי, את מי אני אפגוש, להתחיל לדמיין את הדברים האלה, ולצאת לדרך. ולזכור שכל יום אפשר לחדד את המודל העסקי, לחזק את השיווק, לדעת עם מי אנחנו מדברים, לא לבזבז אנרגיה על אנשים שלא, אין טעם לבזבז עליהם אנרגיה. להשתמש באנרגיה, נכון? שיהיה כיף.
תודה רבה, אורן.
תודה, כבר, איזה כיף.
לפני סיום, בעוד כמה ימים נחגוג את חג הפסח, חג יציאת מצרים. המשימה הקשה ביותר שהוטלה על משה רבנו לא הייתה הוצאת בני ישראל ממצרים, אלא הוצאת מצרים מתוך בני ישראל. בני ישראל כל כך התרגלו לסטטוס של עבדים, שהם איבדו כל תקווה לשפר אי פעם את מנת גורלם. גם לאחר שחצו את ים סוף. היו כאלה שחששו, היו כאלה שאיבדו אמונה לנוכח הקשיים ורצו לחזור למצרים, אפילו שידעו שאם יחזרו יהיו עבדים. הנס הגדול של פסח וחשיבותו לדורות הוא המסר שבעזרת האמונה ניתן להתגבר על כל קושי. עם שלם, בני ישראל העבדים, השתחררו לחופשי לאחר שנים רבות של עבדות ושיעבוד למצרים. מה משמעות מצרים עבורנו? מצרים זה הדעות הנחרצות שלנו, לגבי עצמנו, לגבי היכולות שלנו, לגבי הסביבה שלנו, לגבי אנשים שאנחנו מכירים, לגבי אירועים שמתרחשים בחיינו. הקושי להאחז בהרגלים לא מקדמים ולא לשחרר. הכל אפשרי, אם רק נרשה לעצמנו להאמין. ברגע שנוציא את עצמנו ממצרים שלנו, נגמיש את המחשבות שלנו, נצא מאזור הנוחות, נתבונן על דברים מנקודת מבט שונות, נראה את השפע, העושר והאינסוף הקיים בכל דבר. אני רוצה להגיד תודה רבה לאורח שלי, לאורן בן דוד. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, שיהיה חג שמח, המשך יום נעים וסופה שמולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה. לא, 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 לא.
ועוגות גבינה וארטיק וסוכריות ותות גינה.
אני אוהבת ימי הולדת ושקיות עם דברים טובים ואת השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים.
אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו ואת האביב ואת מה שעכשיו.
אני אוהב את גלים בעיקר עם צמות ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות.
אני אוהב את אמא ואת אבא גם ואת שולה הגננת ואת הדודה מרים.
אני אוהב את סבא ואת סבתא, אני אוהב את אחותי, אבל הכי הכי הרבה
אני אוהב אותי.
עכשיו שירים עליך, זה לא שפוי שאני ככה מרגישה אליך. לא חבל על הכל, אני חלמתי בגדול. חיים שלמים דמיינתי מקומות שלא תיעלו. רציתי כנראה יותר מהמזל שלנו. ננצח הכל, אך אלוהים הוא גדול. זה לא קל, זה ממוטט, אתה חסר לי בכל לילה והלב שלי מתחרפן. מעשנת עוד סיגריה, ממתי אני כזאת? אני לא רוצה עוד אכזבות. הייתי ילדה, פתחתי בך בעיניים עצומות. ואם לא קשת סליחה מליבי לא ממך, שאהבתי, שאהבתי אותך. זה מצלק אותי שלא נהיה יותר אף פעם, מתגעגעת אפילו לריבים איתך כמו פעם. אז בוא נחזור לאתמול, הייתי נותן